שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה ועל פסיכולוגיה חיובית שבעצם רוצה להביא מסקנות מהתחומים האלה ותחומים שכנים לאנשים שרוצים לחיות טוב יותר ומי לא רוצה לחיות טוב יותר. היום אנחנו בפרק מיוחד וקצת שונה בנוף, אני חייבת לומר. כבר נחשוף מהו נושא הפרק, אבל אני רוצה דווקא להתחיל מלדבר על הרגע הזה שבו אנחנו מבינים כמה הנושא הזה חשוב, וזה רגע שכולנו עוברים אותו במהלך היום, אבל זה רגע שהוא מאוד מאוד קשה בשביל הרבה מאוד אנשים, וזה הרגע שבו השעון המעורר מתחיל לצלצל וקוטע את מה ש... אפשר לקרוא לו שינה שלווה ונעימה, לפחות במקרה שלי. אז היום אני כאן עם דוקטור יוסי חלמיש, שלום.
אלן.
מה שלומך?
בסדר גמור.
איזה יופי. אז יוסי הוא רופא וחוקר מוח, שהגיע אלינו אל הפודקאסט. בוא תספר לנו קצת על עצמך.
בהכשרה הבסיסית אני רופא, למדתי בטכניון, אחר כך ככה היה לי איזה רומן קצרצר עם הפסיכיאטריה במשך שנתיים. התמחיתי בתחום הזה, אבל עברתי למכון ויצמן, לפוסט-דוקטורט, מאוד נהניתי מחקר המוח. לימדתי קצת במכון ויצמן, ובשנים האחרונות אני הקמתי עם שותף חברה שנקראת בשביל המוח, חברה שבעצם רוצה לשמש כגשר בין הידע שמצטבר בחקר מוח לבין ה... קהל הרחב, ארגונים, מוסדות.
כן. אני מתחברת לאג'נדה הזו, כמו שאתה יודע. איזה כיף לשמוע שיש עוד דבר כזה, ונראה מעט שראיתי שאתם עושים עבודה ממש ממש יפה. אני חושבת ששינה זה מין נושא כזה שהוא מצד אחד נשמע קצת בנאלי כזה, טוב, יאללה, אנחנו ישנים כל הזמן, מה יש להגיד על זה? אבל שמתי לב שכשכתבתי בקבוצת הפייסבוק שלנו שהולך להיות פרק על שינה, היו משהו כמו 50 שאלות, שזה הכי הרבה שאלות שקיבלתי אי פעם מראש לפרק. אז נראה שזה משהו שהוא מאוד 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 מעסיק אותנו. ואני חייבת להגיד שבשבילי, אני תמיד חושבת על זה שמניעת שינה הייתה, ואולי עודנה, אחת משיטות העינויים הידועות שהיו בהיסטוריה, נכון?
לגמרי, כן. בעצם במחקרים שעשו עם בעלי חיים, ראו שבעל חיים לא יכול לחיות אם הוא לא ישן 30 יום.
בעיקר על עכברים עושים את זה, נכון?
לחלוטין, כן, כן. ואם בני אדם רואים שמניעה, שאנשים שישנים פחות הם בתחלואה גוברת, גם בהקשר גופני, גם בהקשר נפשי, כן? הגופני זה גידולים אמירים, אירועי לב, שבצים מוחיים, קשר של מערכת חיסונית, כן? ובהקשר נפשי זה דיכאונות, זה חרדות, זה ערעור נפשי למעשה, שהכל הוא תחת אותו כותרת ש... לכל מי שיש מוח חייב לישון.
כן, כלומר, אתה יודע, זה מצד אחד מאוד מפתיע, כי כשאנשים חושבים על הצרכים הבסיסיים שלהם, אז הם נוטים לחשוב על משהו כמו אוכל או שתייה, כצורך מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו לא אוכלים כמה שעות, אנחנו נהיים עצבניים, זה ברור לנו שצריך לדאוג לזה, ובשינה יש את התחושה שזה משהו שתמיד אפשר קצת לוותר, לחתוך פה ושם, כשיש לי תקופות עומס, ומהמחקרים שעשו, בעיקר על בעלי חיים, ראו ש... חיה, תמות הרבה יותר מהר מחוסר שינה מאשר מצמא או מרעב.
לחלוטין, ואני חושב שהכל מגיע מהמקום התרבותי, שבאמת גם חוקרים ככה במהלך המאה ה-20, חשבו שישנים בשביל לנוח. Mm-hmm. זאת אומרת, זאת הייתה הבנה של
מין
מה...
מין פינוק כזה.
כן, מה mm-hmm. הסיפור של השינה, ו... כמובן שבשנים האחרונות אנחנו מבינים שזה פשוט לא נכון, כי המוח גם צריך טיפוח, מעבר לזה שהוא צריך את החומר, את חומר הגלם שממנו הוא מורכב, הוא חייב להיות מטופח. Mm-hmm. והשינה פועלת בהקשר הזה של הטיפוח, וצריך להבין שהשינה היא לא בשביל לנוח. במוח קורים הרבה מאוד התרחשויות בזמן השינה, שחוקרי מוח רוצים לנסות להסביר למה הדבר דומה, אז משתמשים תמיד בדוגמה של מכונת כביסה. כן? Mm-hmm. אם אתה, הבגדים המלוכלכים שלך לא יתנקו אם סתם תתלה אותם או משהו כזה. אתה צריך משהו אקטיבי מאוד בשביל לנקות את הבגדים. המחקרים והעדויות מראות על תפקוד מוחי לפעמים מוגבר ביותר בזמן השינה, אבל הוא קריטי לטיפוח של המוח.
וואו, אתה יודע, קראתי משהו, מעניין אותי אם, אם הוא נכון, שבעצם כל הנושא של שינה, חוקרי מוח לא באמת יודעים. כלומר, הם לא באמת יודעים למה אנחנו ישנים, או מה בדיוק קורה שם. כלומר, כן יודעים להגיד, הנה מה שקורה כשאנשים לא ישנים, אבל לענות בדיוק על השאלה של מה קורה שם ולמה יש את הדבר הזה, זה עדיין חידה שיש כל מיני תיאוריות שמתווכחים עליהם, נכון?
לגמרי. ואני חושב שבכלל זה רגע טוב להעיר, הייתי אומר, באלף, אולי גם בעין, פשלה אמיתית של חקר המוח במהלך המאה ה-20.
וואי, וואי,
כי הרעיון הוא שחוקרי המוח פשוט נפלו לאיזושהי מלכודת דבש, שבה הפוקוס או הזרקור הופנה לאזור החדש יותר במוח, אותו אזור שהוא ייחודי לבני אדם, הקורטקס, כן?
שמי שמקשיב לנו עם קורטקס זו מילה גסה, שימו את היד על המצח שלכם, שם פחות או יותר הקורטקס הפרפרונטלי.
החלק החיצוני יותר של המוח, קליפת המוח, נקרא קורטקס, שלבני אדם יש את הקורטקס הרחב ביותר, עם אזורים מאוד נחשבים, כן, שהם אפשרו לנו להגיע לאן שהגענו בהקשר של שפה, בהקשר של חשיבה גבוהה וכו'. העניין הוא שזאת הייתה טעות, כי תהליכים כמו שינה למשל, הקורטקס הוא עם כל הכבוד לו, זאת אומרת, הוא לא זה שהוא שורש עניין השינה.
כן.
כי כמו שאמרתי מקודם, לכל מי שיש מוח ישן. דגים וזוחלים יש להם מוח והם ישנים, אבל אין להם קורטקס. רק לאחרונה, רק ממש בשנים האחרונות, חוקרי מוח מבינים את הפדיחה הזו, כן? ויותר ויותר מחקרים עכשיו באמת מסתכלים על האזורים העמוקים יותר במוח, ודרך ההבנה הזו מקווים גם לפצח את סיפור השינה. כיום מה שקורה, אנחנו יכולים לדבר על מאפייני שינה. דרך המאפיינים שאנחנו מכירים, יכולים לזהות הפרעות בשינה.
כן, אבל אני רוצה לספר לך קצת על החוויה שיש לי כשאני לא ישנה מספיק.
אוקיי.
אני, במקרים שאני ממש לא ישנה מספיק, ולאחרונה זה גם קורה לי הרבה, כי יש לי תינוק קטן, וזה משהו שהוא נקודה רגישה, השינה. אז כשאני לא ישנה מספיק, אני קודם כל עצבנית. יש לי הרבה פחות סבלנות לאנשים אחרים, סבלנות לדברים שאני לא מבינה. אני מרגישה שאני הופכת להיות פחות אוהבת אדם. ממש מחשבות דיכאוניות, שזה משהו שהוא בחיים הישנים שלי, כלומר, כשאני כן ישנה, אני כמעט ולא מכירה אותו. כלומר, וכשאני לא ישנה מספיק, אני מרגישה שאני מקבלת הצצה לתוך המוח הדיכאוני. יש גם השפעות חיוביות לפעמים, כל המנגנונים אני אקרא לזה שאולי מחזיקים בדרך כלל, או גורמים לאיזשהו ויסות, אז הם יורדים, ואני מוצאת את עצמי צוחקת יותר בקלות מדברים טיפשיים, שזה, אני קוראת לזה הסטלה של החוסר שינה. אז זה גם קורה לפעמים וזה נחמד, אבל ההשפעות של זה מוגבלות בזמן, עד לשלב של בדרך כלל נפילת אנרגיות לגמרי. זה משהו שמתחבר לך גם בחוויה שלך של חוסר שינה?
כן, בהחלט. אני חושב שקודם כל, המצב שבו יש ילדים קטנים הוא בהחלט מצב מאוד מאתגר בכל מה שקשור לשינה. אני חושב בכלל שהמבנה הטבעי של בני האדם היה להיות בשבט. וכשחיינו בשבט, אז באמת היה יותר יכולת לאיזושהי תורנות בהקשר הזה, גם של הלילות, כן. והאינדיבידואליזם הזה שלנו בחברה המערבית, ששם מאוד לא טבעי,
כן.
זו דעתי, כי באמת הוא יוצר מצב שבו אנחנו באחד על אחד, לפעמים באחד על שתיים או שלושה, ובאמת מופר פה איזשהו איזון בסיסי בתפקוד המוחי. הדברים שאת מתארת הם מאוד, מאוד אותנטיים, כי המוח שלנו הוא בכל רגע ורגע צריך להיות באיזשהו שיווי משקל, באיזשהו איזון מאוד מאוד עדין, שתמיד ייקח בחשבון את התרחישים שמגיעים מבחוץ, ועל פי זה ידע איך להתנהל, איך לנהל את משק האנרגיה שלו. וכשאנחנו עם חסר של שינה, אנחנו למעשה לא בהתנהלות נכונה מול הסיטואציה שקיימת בעולם.
אם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר בעצם, יש לנו כמות מסוימת של משאבים, וכשאנחנו לא ישנים, אז יש פחות מהמשאבים האלה, והמוח כאילו מבטל פונקציות לא הכרחיות. כלומר, אם אני עכשיו ישנתי רק 4 שעות, אז אין לי מספיק משאבים כדי למלא גם את כמובן באנלוגיה, את המחל של המוטיבציה והרעיונות, וזה לא דחוף כרגע, אז אני מורידה את הפונקציה הזאת ונשארת רק עם לזוז ממקום למקום, לשים לב שלא דורסת אותי מכונית, כלומר דברים שהם הרבה יותר בסיסיים. זה מה שאתה מתכוון?
כן, אבל גם שם יש איזושהי פגיעה ביכולת של המוח לאפיין את הרגע הזה ואת הפעילות המוחית שנדרשת בעבורו. שחוקרי מוח רוצים לספר עד כמה השינה היא קריטית ביום-יום, אז מדברים על הסיפור של שינה בזמן נהיגה. כלומר, כי המוח שלנו לא טמבל, המוח שלנו מבין שאם אתה נוהג עכשיו ואתה תירדם, אז אתה סיכוי טוב שאתה מסיים את החיים שלך, כן? ובכל זאת זה קורה. זאת אומרת, הרעיון הוא שמגיע הרגע שבו אנחנו מלאים בדאטה שלא עבר עדיין עיבוד. אגב, טיפ מאוד חשוב לנוהגים העיפים. לא צריך לחשוב שאנחנו צריכים את שנת הלילה עכשיו בשביל שדברים יהיו נורמליים. מספיק לישון 5 דקות, באמת. ואז
באמת 5 דקות?
באמת 5 דקות. ואז יהיה לנו משהו כמו חצי שעה, שעה, שבה נרגיש עדיין טוב ונוכל לנהל את הנהיגה הזאת בצורה שוטפת.
זה מרתק. אנחנו נשמור עוד הרחבות על זה בחלק של הטיפים. אני חושבת שקודם דיברת על החלק השבטי וההיסטורי, ועוד בלי קשר להורות או לא הורות, פעם היינו ישנים יותר, וספציפית אולי לפני מר תומס אדיסון, שהמציא לנו את הנורה החשמלית, אז אנשים היו הולכים לישון עם רדת החמה, וקמים כשהשמש עולה, וברגע שהומצאה הנורה החשמלית, בעצם התחלנו למתוח את הגבולות שלנו, נכון? יכלנו להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו שמים אור, ועובדים גם יותר בלילה. והדבר הזה כמובן צבר תאוצה, והיום אנחנו מוקפים באור בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, אם אנחנו לא גרים באיזה יער, ובעיר אני יודעת שיש היום ממש דברים שקוראים להם light pollution, נכון? זיהום של אור, שאנחנו כל כך מוקפים באור, שאנחנו בכלל לא קולטים שמדובר בלילה. וכדי להבין למה ההמצאה של הנורה החשמלית וכל התאורה שנמצאת מסביבנו שינתה את הרגלי השינה שלנו, אני חושבת שצריך לדבר קצת על מהו מנגנון השינה.
השינה, למרות שלא יודעים עליה יותר מדי, מה שכן מבינים זה שזה לא סתם עכשיו נלך לישון והכל יהיה בסדר. יש עבודות הכנה של הגוף שלנו, של המוח שלנו, שמתבטאות בהפרשה של חומרים כימיים, כדי שכאשר החומרים הללו יופרשו, ואז נלך לישון, נקבל את השינה היעילה. כלומר, אם נלך לישון שאין את ההפרשה הזאת של החומרים הכימיים, השינה שלנו היא בכלל לא יעילה, כי היא לא עושה את העבודה של הטיפוח המוחי. מאחר ואנחנו ישנים במהלך הלילה, צריך היה לקבוע איזשהו גלאי שיספר שהלילה מגיע. עכשיו, מה הגלאי הטוב ביותר? זה כמובן הנושא של אור. אבל יש משהו נורא מעניין, כי באמת העין תעביר מסר לאזור העמוק יותר במוח שנקרא היפותלמוס לגבי מצב היום. כן, בהיפותלמוס נמצא השעון הביולוגי שלנו, שבאמת יכול לזהות את היום ואת הלילה, אבל יותר מזה, הוא יכול לזהות מעגל של שנה, הוא יכול לזהות עונות שנה. את ההיפותלמוס לא מעניין מה העין רואה. גם לא מעניין אותו כל הצבעים, כל הספקטרום הצבעים. מעניין אותו דבר אחד בלבד. האם העין רואה את הצבע הכחול בהיר? עכשיו, זה מאוד יפה, כי בהקשר אבולוציוני, כחול בהיר זה השמיים, ובאמת זה בהתאמה נכונה, אם יש לנו כאן מצב של יום או מצב של לילה. ברגע שהצבע הכחול בהיר כבר לא מגיע, יש את ה... הוראה של ההיפותלמוס, למשל, לבלוטה שנקראת בלוטת ההיסטרובל, להפריש מלטונין, כן? אבל
זה מה שאוהבים לקרוא לו הורמון השינה.
כן, אבל אנחנו יודעים היום, חוקרי מוח, שזה רק קצה קרחון. אנחנו מבינים שיש עוד הרבה מאוד חומרים שאנחנו אפילו לא מבינים את כולם, שהם אותה עבודת הכנה שחייבת להיות בשביל שיהיה את הטיפוח הנכון של הפעילות המוחית.
וואו. אבל זה נכון לומר שבגלל שינויי התאורה, אנשים שינו את הרגלי השינה שלהם.
לחלוטין. Okay. אנחנו יודעים שבתקופת ימי הביניים, למשל, היו שתי פאזות שינה. זה נורא מעניין. אנשים היו הולכים לישון בסביבות 9, עד משהו כמו 2, 3, היו מתעוררים לשעה, שעתיים.
לומדים קצת, נכון?
יכול להיות, כן.
כן, ואז חוזרים לישון.
ואז שוב פעם חוזרים לישון עד הבוקר. כן. כן. זאת אומרת, אגב, יש פה גם הקשר למסר מאוד חשוב. בדיוק כמו ששינה מועטה מדי היא מסוכנת, שינה רבה מדי ברצף היא גם מסוכנת.
כן.
וההבנה היום שהסיכון הוא אותו סיכון, כלומר, מילת המפתח בחיים שלנו זה איזון.
אז איך זה מגיע למצב שבן אדם ישן יותר מדי, יותר ממה שהגוף שלו צריך לישון?
איך זה קורה שבן אדם מאשן למרות שזה הדבר הכי לא נכון לגוף שלו? זאת אומרת, העניין הוא שיש למוח שלנו יכולת למידה, והמוח שלנו לפעמים יכול ללמוד דברים שמאוד מאוד לא נכונים לו. אז זה לא הדבר הטבעי, את צודקת. אם אנחנו ניתן לבן אדם לישון את הזמן שהוא צריך, והיקיצה תהיה טבעית ולא יותר מדי אור ורעש וכולי, אין סיבה שהיקיצה הטבעית לא תהיה תוך 8 שעות, אבל אם איזשהו אורח חיים מסוים, מצב נפשי מסוים, כן, יצרו איזשהו דפוס למידה שלילי למוח, אז אפשר לראות אנשים שישנים יותר ממה שהם צריכים.
אני רוצה ממש לשים דגש על השעות, כי אני חושבת שזה המקום שבו הרבה מאוד אנשים נופלים. כשמסתכלים על מחקרים, רואים שהרוב המוחלט של האנשים, וכשאני אומרת הרוב המוחלט, זה משהו כמו 95%, ותתקן אותי אם אני טועה, צריכים בין 7-8 שעות שינה בלילה, כשאנחנו מדברים כמובן על אנשים מבוגרים. אבל כשמסתכלים על כמה בפועל אנשים ישנים פחות מזה, לא כמה הם צריכים, אלא כששואלים אנשים, "היי, כמה אתה ישן בלילה?" אז ממחקרים שאני קראתי, משהו כמו 27% מהאוכלוסייה, אומרים שהם ישנים פחות מ-7 שעות בלילה.
יש פה משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי בסופו של דבר, ובדיוק כמו שיש מכונת כביסה שיכולה לסיים את הכביסה בחצי שעה, ויש כזאת שצריכה שעתיים, ובשני המצבים הכביסה תהיה בסך הכל נקייה, אז ההתפלגות הזאת גם יכולה להיות אצל בני אדם, ולכן מה שאני ממליץ זה שאם יש מישהו שיודע שהוא מתעורר יקיצה טבעית, והוא לא עייף, והוא מרגיש טוב בסך הכל, אז גם אם זה 5 שעות, שיזרום עם זה.
כן.
אבל אם זה אדם ששם את השעון מעורר אחרי בבוקר, והוא קם עם שעון מעורר והוא ישן רק 5 שעות, אז לא משנה איך הוא מרגיש, הוא לא יכול לומר שזה הזמן הטבעי שלו, כי כן. שעון מעורר הקיץ אותו.
כן, אבל יש פה גם לדעתי עוד גורם מתערב, שהרבה פעמים אנשים מתרגלים לקום בשעה של השעון המעורר, שזאת לא השעה הטבעית להם, אבל גם כשאין שעון, הם כבר קמים פחות או יותר באותה שעה, כי הגוף, כמו שאמרת, הוא למד את צורת השינה הזאת. ואני מרגישה שאם בן אדם ישן 4.5 או 5 שעות או משהו באזור הזמנים הזה בלילה, צריך לשים עליו נורה אדומה ולהגיד, תבדוק את זה טוב. כי לא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים מרגישים באמת טוב עם הדבר הזה ושאין לזה מחירים.
אני מסכים איתך שצריך לשים לזה נורה אדומה ולבדוק, אבל אני אגיד את האמת, אני לא מצטט איזשהו מחקר, אני לא מכיר מחקרים על זה, אבל לא מן הנמנע שהמוח הגמיש, כן? המוח למד לייעל את עצמו בהקשר הזה, אבל שוב, התנאי לזה זה באמת שהיקיצה היא טבעית לאורך זמן, ושהאדם באמת מרגיש טוב ולא מרגיש עייף וכולי וכולי.
אז בואו נדבר על בעצם מאפייני השינה ככה בקצרה, כלומר, איך מתרחשת השינה, מה קורה לנו במוח, איך אנחנו יודעים מתי אנחנו צריכים ללכת לישון כדי להרגיש שבאמת זכינו בשינה הטובה והמספקת.
אוקיי, ממש בתחילת המאה ה-20, עוד בלי בכלל להסתכל יותר מדי על המוח, ראו דבר אחר שקשור לשינה, שממנו הבינו שהשינה היא מחזורית, כן? Mm-hmm. ראו, פשוט הסתכלו על העיניים, mm-hmm. וראו שכאשר אדם כבר ישן, קורה משהו מאוד מעניין עם גלגלי העין שלו, כן? גלגלי העין זה אותם הכדורים שנמצאים בתוך ארובת העין, mm-hmm. שאנחנו עוצמים את העיניים, בסך הכל האפפיים הם כמו וילון שמכסים את גלגל העין, הם לא מונעים את התנועה של גלגל העין. Mm-hmm. עכשיו זה פרט חשוב, כי מה שרואים בזמן שינה זה שלאורך משהו כמו, אחרי שנרדמים, משהו כמו 80 דקות, אין שום תנועה של גלגל העין, אבל אחר כך פתאום גלגלי העיניים מתחילים פשוט לנוע מאוד מאוד מהר, ואחרי 20 דקות שוב פעם, 80 דקות אין תנועה, 20 דקות זזים בטירוף, שוב פעם, 80 דקות אין, אז הבינו שיש מחזוריות בשינה, וקראו לשני השלבים האלה, שלב הנון-רם, שאין תנועה, ושלב הרם, שיש תנועה. כן,
כן
רם
שרם זה rapid eye movement.
Rapid eye movement, מישהו מאוד יצירתי, ישראלי, תרגם את זה לשנת רם, רש עין מם, ריצוד עיניים מהיר, כן, והוא שמר על, על הביטוי. ההמשך היה בהקשר של מאפיינים, זה לראות את התבנית של גלי המוח שיוצאים מהקורטקס, mm-hmm. כן? ושוב, זה מגיע כמאפיין של שינה, וראו שגם הנון-רם עצמו מחולק לארבעה חלקים, mm-hmm. ראו גם שברם יש איזושהי תבנית ייחודית של גלים. בדקו את התבנית, תדר של הגלים הממוצע שבוקע מהקורטקס, ודרך זה יכלו להבין כמה דברים. למשל בערנות, mm-hmm. כן, אנחנו מדברים על גלי בטא. גלי בטא זה תדר של 20 סביב ה-20 הרץ, כלומר 20 גלים לשנייה בערנות הרגילה שלנו. בזמן תחילת השינה, אנחנו עם תדר שנקרא תטא, כן? כן. שתטא זה 5 הרץ, זה הרבה יותר נמוך מאותם 20 הרץ. Mm-hmm. ופה יש את איזשהו מסר מאוד מאוד חשוב. לא קל לעבור מ-20 הרץ ל-5 הרץ. כן. זה איזושהי נחיתה שצריכה להיות מאוד משמעותית מהערנות לשינה. המוח חוזר לנו.
כן.
איך הוא עוזר לנו? הוא בונה לנו איזשהו תדר אמצעי כזה, כן. שאם נגיע אליו, הוא כבר באופן אוטומטי יוריד אותנו לתטא, בתנאי mm-hmm. שאנחנו עייפים. Mm-hmm. התדר האמצעי הזה נקרא אלפא, mm-hmm. ותדר אלפא הוא 10 הרץ, 10 גלים בשנייה. Mm-hmm. הרעיון הוא שעלינו לרדת מ-20 ל-10. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. Mm-hmm. זה הרוגע הזה שאנחנו חייבים להיות בו לפני השינה.
אז בעצם המוח שלנו יש בו פעילות חשמלית, נכון? כל מה שקורה לנו במוח הוא תוצאה של פעילות חשמלית וכימית שקורית. נכון. וכשאתה מדבר על תדרים, אתה בעצם, אפשר להגיד, מודד את הקצב של הפעילות החשמלית. כלומר, כמה מהר הפעילות הזאת
נכון.
קורית.
וזה נעשה ב-EEG, אתם כן. מכירים את אותו קובע ים כזה, עם הרבה מאוד אלקטרודות, נכון. שפשוט יכולות לראות בצורה לא חודרנית, כן, את הפעילות שיש בקורטקס. יש רגעים שהתדירות מאוד עולה בחזרה, כן, כן? למשל, אחרי התדר תטא הזה שנמשך 20 דקות, mm-hmm. יש תדר שנקרא case panders, שהוא 15 הרץ, כלומר, כן. יש זינוק מ-5 הרץ ל-15 הרץ, ואנחנו כן. יודעים היום שהתדר הזה הוא מאוד חשוב עבודת הכביסה, mm-hmm. שם יש עיבוד של זיכרונות, עיבוד של כל מיני מרכיבים שצריך לעשות דלית להרבה mm-hmm. מהם, כן? כל הדאטה שהצטבר במוח והוא מיותר.
כן, האמת שזו נקודה ממש מעניינת שאלת, שבאמת בזמן השינה המוח שלנו מעורב בין היתר בקונסולידציה, שזה מה שאומר להפוך את הזיכרונות שלנו ממשהו שהרגע חווינו אותו למשהו שנכנס ונשמר ועובר לזיכרון טווח
נכון,
ארוך.
נכון.
וזה אחת הסיבות שבגללן, למשל, ללמוד המון המון זמן בלי לישון, זה לא אפקטיבי, כי אני יכולה ללמוד וללמוד וללמוד, ושום דבר לא יישמר שם אחר כך.
לחלוטין, כן, וכחלק מה-80 דקות האלה של הנון-רם, יש רגעים שהמוח מאוד מאוד פעיל, אבל גם יש רגעים אחרים. התחלנו עם התטא, אבל יש גם את גלי הדלטה. כן. גלי הדלטה הם סביב ה-1 הרץ. כן. כלומר, שהטכנאי שם במכון שינה מסתכל על האדם שהוא בשלב דלטה, זה טק, טק, נשתק. זה הקצב של הפעילות של הקורטקס, וזה נחשב היום כשלב השינה העמוק ביותר, באמת אנחנו משותקים לחלוטין, יהיה קשה מאוד להעיר אותנו, ויש פה משהו מאוד מעניין, כן? בעידן השעונים המעוררים, אנחנו ממש ממש בצרות, אם השעון המעורר מחליט דווקא לצלצל, שאנחנו בשלב הדלטה. עכשיו, תראים לזה כמו רולטה רוסית, אתה לא יכול לשלוט מתי השעון המעורר יצלצל. עכשיו, הסיפור שאם אנחנו מתעוררים מה-20 דקות האלה של שלב הדלטה, יש לנו משהו כמו שעה של ריאוריינטיישן. אנחנו במשך שעה שלמה קלמזי בהקשר מוטורי, בהקשר סנסורי. אנחנו לא מדויקים ברגע שלנו, אנחנו לא מדויקים בתנועות שלנו, ורק אחרי שעה הדברים מתארגנים. הזמן הכי טוב להתעורר זה אותו שלב תטא.
ושלב התטא... אז מחזור של שינה זה משהו בסביבות השעה וחצי?
כן, בדיוק.
ובסוף כל מחזור שינה, או בתחילה, כלומר זה מחזור, אז כשסוף או תחילה, זה הרגע ששווה להתעורר.
כן, כי בזמן התטא אנחנו פיזיולוגית, זאת הקיצה הטבעית, כלומר, כי אנחנו יחסית לא בשינה, אנחנו בשינה הקלה ביותר, ב-20 דקות הללו. הייתה שאלה אחת של גם בפייסבוק לגבי באמת פיתוחים שמאפשרים לנו היום להתעורר תמיד בשלב התטא, וכדאי להכיר את האפליקציה הזאת, כן? יש כבר היום מספר כאלה, אחת מהם נקראת Sleeping Cycle, כן? ובאפליקציה הזאת, כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את האפליקציה, לרשום מתי אתה רוצה לקום, נגיד אני רושם 7 בבוקר, העניין הוא שאתה צריך לשים את הטלפון עכשיו מתחת לאקרית או משהו כזה, אז שלא תהיה קרינה. כל הגאוניות של האפליקציה הזו נובעת מזה שבמהלך מחזורי השינה, רק בשלב התטא אנחנו יכולים לזוז. בשאר שלבי השינה אנחנו משותקים. אז היא יכולה לדעת, האפליקציה, מתי אנחנו בשלב תטא. ומה שהיא מבטיחה לנו זה, תשמעו, אתם רוצים לקום בשעה 7? אוקיי, רשמתי לפניי. אני לא יאיר אתכם אחרי 7, אבל אני יאיר אתכם בסוף התטא, שיהיה לפני, ממש האחרון בסדרה, שיהיה לפני השעה 7. ככה שאנחנו נוכל להתעורר ב-6:30, למשל, אומנם חצי שעה לפני שרצינו, אבל על תטא. כי אם היינו ממשיכים לישון, היינו על דלטה.
מה שעולה לי כאולי תהייה על הדבר הזה, זה האם ההתעסקות בטלפון לפני השינה, לא מהווה בעצם איזשהו גורם סותר לדבר הזה. כי אם דיברנו לפני כן על האור הכחול שמשפיע על השינה שלנו, אנחנו יודעים שממסכים יש אור כחול. ואז בעצם אנחנו מתערבים בתוך המעגל הזה, ואני חושבת שאפילו עם העיניים שלנו עצומות, ויש לידינו אור מרצת, זה משפיע?
בהקשר הזה שווה להבין איך אפשר לעבור בצורה הטובה ביותר מבטא לאלפא. יש את האנשים שאני מקנה בהם, הם באמת גאוני שינה. האנשים הללו נכנסים למיטה שהם ערנים לחלוטין, ופק עוברים מבטא לאלפא ונרדמים.
אני חלק מהקבוצה הזאת.
אוקיי, זאת אינטליגנציה אמיתית, באמת. כן, זאת אינטליגנציה כי...
זו אהבה שפותחה במשך שנים.
אז זה מדהים וזה טוב, וזה באמת תורה מאוד, בטוח.
איך אתה נרדם מהר?
תלוי. זה לפעמים כן, לפעמים פחות, אבל... אבל אני עובד על זה. אז העניין הוא עכשיו, אם אנחנו לא כאלה, אם אנחנו לא עם האינטליגנציה הזאת, איך בכל זאת אנחנו יכולים לרדת לרוגע הזה שגלי אלפא מחייבים אותו, שזה עלינו. ועכשיו יש פה כמה אפשרויות. אז באמת, האפשרות הראשונה שכתובה בכל ספרי הנוירולוגיה, זה להתייחס לחדר שינה שלך כאל מקדש שינה.
קוראים לזה היגיינת שינה, נכון?
כן, שבחדר שינה לא תהיה טלוויזיה, ולא יהיה שולחן, ולא יהיה כלי איפור, ולא יהיה מחשב, ולא טלפון, ולא אוכל.
הרבה אנשים אוכלים במיטה.
נכון. אז בהקשר הזה, ברגע שהמוח קולט, שכאשר אתה כבר נכנסת, עברת את מפתן הדלת, כן, ואתה כבר בחדר שינה, אז כל מה שאתה הולך לעשות עכשיו זה לישון, אז הוא בונה את המעבר הקל יותר אל גלי האלפא.
שזה ממש בצורה של התניה קלאסית, נכון?
ממש כך.
אוקיי.
טיפים נוספים שקשורים לזה, זה באמת כל הרעיון של של הפעילות הגופנית, שלא נכונה מיד לפני השינה. אנחנו מדברים על 3 שעות עד לפני השינה, שזה בסדר, ולתת איזשהם 3 שעות של התאוששות לקראת היכולת לרוגע של גלי אלפא.
תגיד, גם במקרה של פעילות אירובית וגם אנאירובית, כלומר, גם אם אני עושה תרגילים כמו הרמת משקולות, זה גם משהו שצריך לשמור 3 שעות?
אז באנאירובי לא חייבים את ה3 שעות האלה בהקשר מאוד ברור, בטח גם אם זה פילאטיס או דברים כאלה, שזאת פעילות גופנית אחרת, והיא דווקא כן יכולה לייצר איזשהו רוגע.
אז אנחנו מדברים ככלל על פעילות אירובית, כלומר, לא כדאי לרוץ לאופניים, שחייה, ריקודים, קפיצות, דברים כאלה, כדאי לשמור יותר מרחק.
כן, אבל תכף אני רוצה להגיד משהו על זה. המוח האנושי יכול להסתגל. איך זה קשור לענייננו? יש אנשים שנרדמים מדהים אחרי שהם שתו כוס קפה. ואפילו יותר מזה, הם חייבים את הכוס קפה לפני השינה.
האמת שאני תמיד רואה את זה כחידה, כי אצלי יש לי כבר חוק שבניתי לעצמי, שאחרי 5 בערב אני לא שותה קפה, כי למדתי שזה דופק לי את כל השינה. ואז יש את האנשים שאומרים לי, אני הולך עם כוס קפה למיטה, כוס קפה שחור חזק, והולך לישון.
ואני אומר לבן אדם הזה, לך על זה. אם אתה יודע שאתה ישן טוב אחר כך, נוצרה אצלך איזושהי התנאיה. המוח הגמיש בפעולה. כן. אני לא, אל תמליץ את זה לאנשים שלא שתו אף פעם קפה לפני השינה, כי אצלם זה לא יעבוד, הם באמת יישארו ערים כל הלילה. אותו דבר,
אבל
האדם...
חשוב לי להדגיש את מה שאמרת עכשיו, אם השינה שלך טובה, כי לחלוטין. יש הרבה אנשים שעושים את זה, והשינה שלהם לא טובה, והם לא עושים את הקישור.
לחלוטין.
אז בתנאי שהשינה טובה.
בהחלט.
כן.
אוקיי? אותו דבר לגבי הנושא של טלוויזיה. אם אתה רואה טלוויזיה ומרצדים לך נורות כחולות בתדר כזה גבוה, אין מצב שאדם שלא ראה מעולם טלוויזיה, או לא רגיל לראות טלוויזיה לפני השינה, אין מצב שהוא ירדם.
כן.
אבל אם יש בן אדם שהמוח שלו כבר בנה את הקישור הזה, שטלוויזיה, צפייה בטלוויזיה, מעבירה אותי לגלי אלפא, הוא פשוט ירדם תוך כדי הצפייה בטלוויזיה. ואני אומר... סבבה, רק מה, לחבות את הטלוויזיה אחרי שהוא נרדם, כי אחרי שהוא נרדם והטלוויזיה ממשיכה לרצד, אז היא יכולה לעורר אותו פעם אחר פעם, וזה רע ביותר.
אתה יודע, אני נזכרת במשהו מצחיק שקרה לי שהייתי ילדה, אמא שלי הייתה נרדמת מול הטלוויזיה מלא פעמים, ואז באיזשהו שלב, והייתה שומעת ממש חזק, אז הייתי באה ומחבה לה את הטלוויזיה, ואז מה היה קורה? כשברגע שהייתי מחבה, הייתה מתעוררת, ככה, בצורה אוטומטית לחלוטין, עד שבאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני לא אחבא יותר את הטלוויזיה, זה מפריע לה לישון. אז זה מתחבר בדיוק לעניין הזה של ההרגלים שאתה מדבר עליו.
לגמרי. ומה שאני עושה ככה זה, עושה את זה בצורה דרגתית, כלומר, קודם כל מוריד את כן, קודם כל מוריד את התמונה, שזה כבר יהיה טוב, ומנמיך לאט, 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 ואז היא לא הייתה מתעוררת.
מעניין.
כמובן שתמיד יכול לעזור כניסה, מה שיכול לעזור כניסה שינה, זה תרגילי מדיטציה, או דמיון מודרך, מה שנקרא רעש לבן.
דיברת קודם על רעש מנטלי, שאנחנו מוטרדים מכל מיני דברים, אז עוד שיטה שמאוד עוזרת זה לכתוב לפני השינה. פשוט לכתוב את המחשבות שלנו, את כל מה שעובר לנו בראש, ולפרוק את הדבר הזה, זה משהו שגם מאוד מסדר את המחשבות, וגם פורק את המתח. אז זה משהו שאני מאוד ממליצה לעשות אותו. ומה שמעניין אותי לדעת זה האם בן אדם שיש לו שגרה קבועה שהיא הפוכה לאינטואיציית השינה שאנחנו מכירים, יוכל לישון טוב ובאמת להרוויח משינה, ואני משערת רק שבן אדם שהוא לפעמים מהר בלילה, לפעמים מהר ביום, נגיד רופאים שצריכים לעשות משמרות שמשתנות, אז מאוד קשה להסתגל לזה וללמוד.
לגמרי. אז באמת יש פה כמה דברים שמאוד מאוד חשוב לומר אותם. בקרב אנשים שעבדו במשמרות, שבדקו אותם בגיל המבוגר, כלומר אחרי 25-30 שנים שהם עבדו במשמרות, אז באו ובדקו, אלה היו רופאים, קציני ביטחון, קברניטים, דיילות, כלומר ברמנים.
אנשים שכל הסדר יום שלהם לא קבוע בעצם.
כן, ואצלם ראו שבאמת יש בשכיחות גבוהה יותר הפרעות גופניות ונפשיות, ולכן דבר ראשון שצריך לומר, שזה בניגוד לפיזיולוגיה. אנחנו אנשי העפרוני, אנחנו ה-lark type, אנחנו אמורים לישון בלילה. אבל, אוקיי? שוב, בעידן המוח הגמיש, אז בהחלט חוקרי מוח יכולים לומר את הדבר הבא. אם תציב למוח שלך חוקיות חדשה, אבל זאת תהיה חוקיות שאתה חייב לשמור עליה, כן? אז בהחלט יכול להיות שהמוח ידע להתארגן מחדש ולא ליישם את הדיפולט שקיים. אני ממש לא ממליץ על זה, אגב. אני חושב שאנחנו נועדנו לישון בלילה, אבל אם יש כבר מישהו שעושה את המשמרות בלילה, אז כדאי שתהיה פה איזושהי חוקיות. ולמה אני מתכוון? אם רופא יש לו תורנות פעמיים בשבוע, פעם ראשון שלישי, פעם שני חמישי, פעם שבת, והוא בבעיה.
אני רואה את הבעיה הזאת בבית.
אוקיי,
כי אין פה... הוא באמת בבעיה.
כן, כי אין פה חוקיות.
כן.
ושוב, אלו מסרים שהחברה המערבית עדיין לא הפנימה, וזה מאוד מאוד חבל. אבל ברגע שאין חוקיות, אז המוח תמיד יהיה בחסר. ואני רוצה שנבין... איך זה קורה? אדם שלא ישן בלילה, הוא אומר, אבל הכל בסדר, הנה, אני יש לי, עכשיו הגעתי ב-10 לבית, אני הולך לישון מ-10, 7 שעות קדימה, כן? אני תורר ב-5, והוא הולך ונרדם ב-10, ומתעורר ב-5, ויותר מזה, שהוא מתעורר ב-5, הוא ערני לגמרי, והוא יגיד לעצמו, ניצחתי את המערכת, הכל בסדר איתי, אני ערני לגמרי. לא, ממש לא ערני. טוב מה שקרה פה. אני משווה את זה לקטע של אוכל, כן? בוא נגיד שעכשיו אני ממש ממש רעב אחרי השיחה איתך, ואני ככה יוצא החוצה ואני רואה תחנת דלק ראשונה, נכנס למנטה, לא משנה, וקונה לי דוריטוס ובמבה וטפו צ'יפס, ואני ממש הייתי רעב, ואני אוכל את זה ואני אומר, עכשיו אני שבע, איזה כיף, כן?
אבל זה ג'אנק סליפ, אתה אומר.
בדיוק, בדיוק כמו שיש ג'אנק פוד, יש ג'אנק סליפ. והג'אנק סליפ הזה, אמנם אנחנו הכי ערנים בעולם אחריו, אבל לא עשינו שום דבר טוב למוח שלנו. ולכן, בהקשר הזה צריך להבין שאם כבר נגזר עלינו לעבוד במשמרות וכולי, תמיד לחפש חוקיות.
טוב, אני מניחה שיש פה גם הרבה עניינים פוליטיים, כי...
לגמרי.
זה נוח כנראה למערכת שלמשל רופאים עובדים בצורה כזאת, כשזה ברור שהם משלמים מחיר בריאותי כבד.
בהחלט. לגבי שנת צהריים, מה שמעניין זה שמחקרים מראים שהסיאסטה, כן? אתם יודעים, זה גם לא...
הפאוור נאפ.
כן, עכשיו זה די מעניין, כי הרבה מחקרים מגיעים מיוון וספרד, זאת אומרת, מחוקרי מוח שם, שפשוט רוצים לחפש מילים טובות.
להצדיק את התרבות.
לגמרי, אבל תשמעי, הם עושים את זה בגדול. כלומר, מה שבאמת רואים זה שבתנאי שהשנת לילה הייתה מלאה, כן? זה לא יכול לבוא במקום. אין דבר כזה להשלים שעות שינה. אבל אם שנת הלילה הייתה טובה, אז באמת סיאסטה של חצי שעה עד שעה, שעה וחצי, היא נמצאת כמקדם בריאות.
יש מחקרים שקראתי שמדברים על פאוור נאפ, שזה אפילו פחות מסיאסטה, נכון? זה משהו כמו 15-20 דקות.
לגמרי.
ואני תמיד חלוקה בעניין הזה, כי אני מרגישה שאני... כמה יותר מאוחה ממה שהלכתי לישון, כלומר, ישנתי 20 דקות, ואז אני מרגישה כמו זומבי.
נכון.
כי רציתי לישון עוד.
הסיבה היא, בהפוך על הפוך, בגלל האינטליגנציה הגבוהה שלך, להירדם מיד.
כן.
כי מספיק שישנת 25 דקות, את כבר בשלב עמוק של שינה. הסיפור של הסיאסטות הקצרות הללו, זה להירדם ולהתעורר שאתה עדיין בטטה. יש טיפ מאוד יפה שהספרדים נותנים לנו איך לעשות את זה, כן? ואיך הם עושים את זה. את זוכרת שאמרנו שרק בשלב הטטה עדיין יש לנו את הפעילות השרירית.
כן.
אחר כך, פשוט אנחנו נהיים משותקים. אחרי ארוחת צהריים, כל אחד מבני המשפחה יושב ככה בכיף בקורסה או בספה, לוקח איזשהו סכום מהשולחן, ומחזיק אותו בצורה הזאת באגודל. ומתחיל ככה לישון. ברגע שזה נופל,
וואו.
זה אומר שהוא איבד את הפעילות השרירית, כן? הוא הולך להיכנס
גדול.
עכשיו לשלבי שינה עמוקים. הרעש שזה עושה מאיר אותו.
וואו.
הוא יכול להמשיך ולעוף לעבודה.
אז אתה בעצם גם אומר שבמקרה של שנץ, עדיף לי לעשות את זה לא במיטה.
לחלוטין.
אני חושבת שהרבה אנשים חושבים שזה בזבוז זמן, שהם לא יכולים להרשות לעצמם, שהם עוד עסוקים בעבודה, וחשוב לי לומר שזה זמן שאנחנו נותנים אותו, אבל מקבלים הרבה יותר בחזרה. ואפילו במשרד, לשים רגע את הרגליים על השולחן ולהישען אחורה, או אם יש איזה פינה, ולנסות לתפוס, כמו שאתה אומר, תנומה של 15 דקות, 20 דקות, משהו קצר, זה יכול לתת לנו המון המון פרודוקטיביות בחזרה, ולשלם לנו הרבה יותר ממה שאנחנו מקריבים. ואני חושבת שזה אחת אולי טעויות שאנחנו עושים עם שינה, שתמיד כשאנחנו בתקופות לחוצות, אנחנו אומרים, טוב, אני אקח טיפה מהשינה, כדי שיהיה לי יותר זמן לעבוד. וזה בעצם פרדוקס, כי אנחנו עוד יותר פוגעים ביעילות שלנו, ומתפקדים פחות טוב.
כן, לחלוטין. הסיפור הוא שתרבות מעצבת מוח, כן? ואז אם יש איזושהי הבנה תרבותית שמתבטאת בישנים בשביל לנוח, שהיא הבנה לא נכונה, אז טוב, זה הדבר הראשון שפשוט אפשר ככה לחסוך אותו, כי הרי אנחנו רוצים להיות פרודוקטיביים ולא סתם לנוח. והבנה עמוקה יותר, אמיתית יותר, אותנטית יותר, של מה התפקיד של שינה, יכול באמת לייצר איזשהו עיצוב תרבותי אחר שיאפשר לעיצוב מוחי אחר.
כן. אני חושב שיש עוד מוטיבציה אולי שתדליק אנשים שאולי עוד לא לגמרי שכנענו אותם, וזה שיש מחקרים שמראים שכשאנחנו לא ישנים מספיק, אנחנו מנסים לפצות על זה בצריכה של מזונות עתירים בסוכר. כי המוח שלנו, אפשר לומר, בפשטות עייף, והוא מחפש איזושהי דרך להשלים את האנרגיה. ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו אוכלים הרבה דברים שאולי לא היינו אוכלים אם היינו ישנים מספיק, ואנחנו משלמים על זה בעלייה במשקל, וכמובן עניינים בריאותיים מעבר רק לכמה אנחנו שוקלים. אז זה גם משהו שאני חושבת שיכול להוות מוטיבציה לחלק מהאנשים שאומרים, אני מנסה להוריד במשקל, ואני מנסה כל מיני שיטות, אז בוא תבדוק קודם כל איך אתה ישן בלילה, או איך את ישנה.
לגמרי.
ואני חושבת שעוד דבר שלא נגענו בו, ששאלת הרבה, זה איך אפשר בכל זאת, אם אפשר בכלל, לתפקד כמה שיותר טוב אם לא ישנתי כמו שצריך, ואין מה לעשות, זה קורה לכולנו בלילות מסוימים, לפעמים כשיש לנו תינוקות, או כשאנחנו מאוד מתרגשים לפני משהו, או כל סיבה אחרת. מה אנחנו יכולים לעשות כדי בכל זאת להוציא את המיטב מתוך משהו שכבר בסה קרה, אבל זה המצב.
התשובה שלי פה היא תהיה להתייחס ליום הזה כיום שהוא שונה מיום רגיל. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי בגישה שלנו, אם אנחנו נגיד, אוקיי, אז הנה, אז יש ימים כאלה וכו' וכו', לא צריך להיות יותר מדי סלחנים לעצמנו, כי זה באמת דבר שהוא לא טוב ולא נכון, וחשוב שנימנע.
סיפרתי בתחילת הפרק שאני נוטה יותר לדיכאון כשאני עייפה, אז אני כבר יודעת גם לא לקחת את עצמי כל כך ברצינות ביום הזה. כלומר, לשים על כל הדבר הזה כותרת שאומרת, את עייפה, אוקיי? את תשני, ואת כבר יודעת שהכל יהיה בסדר. זה לא באמת עכשיו קרה איזה משהו נורא. נקודה האחרונה שעולה לי זה דווקא סיפור עם לקוחה שעבדתי איתה, שהיו לה בעיות שינה. ובאופן יותר ספציפי, אם אפשר לתאר את זה בקצרה, הבעיית שינה שלה הייתה זה שהיא הייתה בלחץ להירדם. ומרוב שהיא הייתה בלחץ להירדם, היא לא הייתה נרדמת. ודווקא במקרה הזה, הטיפול היה הפוך על הפוך, להגיד לה, אל תירדמי. תכנסי למיטה ותנסי לא לישון. באמת תנסי לא לישון. וכשהיינו עושות את זה, היא הייתה נרדמת כמו בובה, מה שנקרא. כי היה משהו שבאמת הוריד את רמת המתח. וזה עיקרון שדיברנו עליו בפרק, ואני חושבת שממש שווה לזכור אותו. העיקרון הוא להירגע.
יש הרבה ביוטיוב, מין טכניקות הרפיה, זה נקרא, כן? שבהחלט מעודדים את הקורטקס לעבור מגלי בטא לגלי אלפא מבורכים שהכניסו אותנו לשינה.
תודה רבה לך. היה לי ממש 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 מעניין.
גם לי.
איפה אפשר למצוא אותך, את הפעילות שלך?
לחברה שאני שותף בה קוראים בשביל המוח. אפשר להיכנס לאתר ו... יש הרצאות ברחבי הארץ.
אני מאוד ממליצה על ההרצאות.
תודה, תודה רבה.
אני חושב שזה נושאים מרתקים, אז תודה רבה שהגעת אלינו.
תודה.
ואתם מוזמנים כמובן גם להגיע להרצאות הקרובות שלי. יש באפריל הרצאה על קבלת החלטות, והרצאה לחוזקות וחולשות, שאתם מוזמנים. וחוץ מזה, תודה שוב. שוב לכל המאזינים שאתם מקשיבים לפודקאסט, הגענו כבר ל-80,000 האזנות בחודש, אני מאוד אשמח אם תמשיכו ותספרו לאנשים יקרים שזה יכול לעזור להם, שהם יכולים להקשיב ואולי גם לשפר את החיים שלהם.
מרשים.
דרך אגב, יש באייטיונס, מי שמקשיב דרך אפל, כפתור של סאבסקרייב, שאתם יכולים להירשם גם באפליקציות אחרות ולקבל התראות על הפרקים, ויש לכם גם אפשרות לעשות רייט, כלומר לדרג את הפודקאסט, וזה ככה יעזור לעוד אנשים להיחשף לזה. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, ותודה לשואלים בקבוצת הפייסבוק, כמו שראיתם זה ממש השפיע על הפרק, אז שיהיה לכם לילה טוב. ביי ביי.
ביי, ביי ביי.